Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 117, ה-28 בספטמבר 2012. בהצלחה ותיזהרו מהדובים. על קארל סייגן והתיישבות אנושית במאדים ובנוגה. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. פעם, לפני המון שנים, לפני האינטרנט, לפני הערוץ השני, אולי אפילו לפני הדינוזאורים, היה הערוץ הראשון. ובימים ההם, למדע היו פנים והיה לו גם קול.
The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries.
הפנים והקול היו שייכים לקארל סייגן, שסדרת הטלוויזיה שלו, קוסמוס, שודרה בערוץ הראשון. כילד קטן, ישבתי מאופנת מול המסך, כשסייגן לקח אותי למסעות במרחבי היקום ובתוך הגוף האנושי. אני עדיין זוכר את הפרק שעסק במוח האדם. סייגן עמד בתוך מסדרון ארוך שקירותיו מכוסים במגירות, והסביר שכל מגירה היא תא שמכיל זיכרונות מהעבר. סייגן דיבר, וכל מה שאני יכולתי לחשוב עליו זה, תפתח אחת, בוא נראה מה יש בפנים. לא הבנתי למה הוא לא פותח את המגירות. את הקונספט של תפאורה עוד לא ממש תפסתי בזמן. קארל אדוארד סייגן נולד בארצות הברית בשנת 1934 למשפחה יהודית רפורמית. הוא התאהב בכל מה שקשור לחלל וכוכבים עוד כשהוא היה בבית הספר היסודי, והסקרנות שלו לגבי היקום שסביבנו לא ידעה סובה. כשהתבגר למד פיזיקה ואסטרונומיה והשלים את הדוקטורט שלו ב-1960. באותם הימים, שנות ה-50 וה-60, כוכב הלכת נוגה עמד במוקד התעניינותם של האסטרונומים. נוגה היה תעלומה מסקרנת. פניו היו מכוסות בשכבה תמידית של עננים שהסתירו את פני השטח, ואיש לא ידע לומר מה נמצא מתחתם. כבר במאה ה-19 היו אסטרונומים ששיערו שענניו העבים של נוגה מורידים גשם תמידי, ושאולי התפתחו עליו חיים. סופרי המדע הבדיוני דמיינו ג'ונגל טרופי חובק עולם וביצות שוקקות חיים חייזריים. סייגן היה משוכנע עוד כשהיה ילד שישנם חיים אחרים ביקום. זה לא מפתיע אם כן שהמחקר המדעי החשוב הראשון שלו עסק בכוכב לכת זה. אבל כשבחן סייגן את תוצאות מדידת גלי הרדיו שנתקבלו מנוגה, הוא החל לחשוד שהתנאים על פני השטח שונים מאוד מכפי שחשבו כולם. סביר להניח שרובכם שמעתם על המונח אפקט החממה בהקשר לסכנה של ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ. גם אם לא שמעתם עליו, ודאי חוויתם אותו לבשרכם בכל פעם שהשארתם את המכונית בשמש למספר שעות. הטמפרטורה במכונית סגורה עשויה להגיע ל-60 ואפילו ל-70 מעלות צלזיוס, בעוד שהטמפרטורה מחוץ לרכב, אפילו ביום קיץ לוהט, נמוכה בהרבה. מדוע? השמש פולטת קרינה מסוגים שונים, וביניהם גם האור שאנחנו יכולים לראות. האור הנראה עובר דרך הזכוכית השקופה של המכונית ללא קושי, ומחמם את לוח המכוונים והריפודים שבפנים. חימום כזה גורם למשטחים לפלוט בעצמם קרינה, אבל בתחום תדרים נמוך יותר מזה של האור הנראה, קרינה תת-אדומה, או בשמה הלועזי, אינפרה-אדומה. הזכוכית שקופה לאור הנראה, אבל היא אטומה לקרינה התת-אדומה, ולכן היא קולט במרכאות את הקרינה התת-אדומה בתוך הרכב, ומאפשרת לה לחמם עוד יותר את המשטחים הפנימיים. החימום גורם לפליטה מוגברת של קרינה תת-אדומה, שבתורה מחממת את המשטחים עוד יותר, וכן הלאה וכן הלאה. התהליך המחזורי הזה הוא אפקט החממה, שם ששאול מהשימוש המקובל לתופעה הזו בחממות חקלאיות. אותה התופעה מתרחשת גם באטמוספירה. גזים מסוימים, בכללם גם פחמן דו-חמצני, מתפקדים כמו הזכוכית בדוגמה הקודמת. האור הנראה עובר דרכם ללא קושי ומחמם את הקרקע, והיא פולטת קרינה תת-אדומה. הפחמן הדו-חמצני לוחד את הקרינה התת-אדומה ולא מאפשר לה לברוח בחזרה אל החלל החיצון, ובכך הוא גורם לחימום האטמוספירה, כאילו מישהו פרס סמיכה סביב כדור הארץ כולו. קארל סייגן ידע שכאן על כדור הארץ אפקט החממה מסייע לשמור על טמפרטורה נוחה של 10 עד 20 מעלות צלזיוס בממוצע. מצד שני, שיעור הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה שלנו הוא פחות מאחוז, בעוד שעל נוגה המדידות הראו שמדובר בלמעלה מ-90%. חישוביו של סייגן העלו כי אפקט החממה על נוגה יעלה את הטמפרטורה על פניו ליותר מ-300 מעלות צלזיוס, או במילים אחרות, פניו של נוגה אינם מכוסים בביצות, אלא במדבר לוהט ויבש. סייגן פרסם את התיאוריה שלו ב-1961 במגזין Science. המאמר עורר עניין רב וזכה למחמאות. אבל השערות וחישובים תיאורטיים הם דבר אחד, ועובדות בשטח הם דבר אחר לגמרי. לסייגן לא היו הוכחות של ממש להשערות שלו, והוא הבין היטב שאם יסתבר שהטמפרטורה על פניו של נוגה נמוכה בהרבה מששיער, המחמאות יהפכו חיש מהר ללאג ולמבוכה. סייגן לא נאלץ לסבול את חוסר ודאות זמן רב. המסתורין שאפף את נוגה היה גם אחד הסיבות לכך שגם האמריקאים וגם הרוסים החליטו לשלוח אליו את חלליות המחקר הראשונות שלהם משנות ה-60. כמו בכל מה שנוגע לתוכנית החלל, גם כאן הייתה תחרות עזה בין שתי המעצמות. הרוסים היו הראשונים לשגר חללית אל נוגה בשנת 1961. החללית ונרה 1VA צוידה במגוון של מכשירי מדידה וגם במזכרת קטנה מכדור הארץ. כדור מתכת בצורת גלובוס ועליו סמלה של ברית המועצות. לרוע המזל, תקלה טכנית ברקטה שנשאה את ונרה 1VA הכשילה את השיגור והחללית התרסקה בחזרה אל כדור הארץ. המהנדסים הסובייטים היו משוכנעים שוונרה 1VA נפלה לתוך האוקיינוס השקט. שנתיים מאוחר יותר, שחה ילד מקומי בנהר במזרח סיביר ודרך על פיסת מתכת. הוא הרים אותה וראה שמדובר בכדור מתכת ועליו סימונים משונים. אביו של הילד העביר את כדור המתכת אל הקגב ומשם מצאה המזכרת את דרכה אל סוכנות החלל הסובייטית. רק אז גילו המהנדסים בפעם הראשונה שהחללית שלהם התרסקה בסיביר ולא באוקיינוס השקט. הסיפור המשונה הזה מעלה תהייה מעניינת. מי עמיד יותר? כדור מתכת ששרד התרסקות מגובה רב או ילד שמוכן לשחות בנהרות הקפואים של מזרח סיביר? גם החללית השנייה ששגרה ברית המועצות לנוגה כשלה במשימה. היא הגיעה קרוב מאוד לנוגה, אבל לא הצליחה להחזיר נתונים ומדידות. הכישלון הזה אפשר לאמריקנים לקחת את ההובלה. החללית שלהם, מרינר 2, חלפה ליד נוגה ושלחה נתונים ראשונים. המדידות היו חד משמעיות. טמפרטורת האטמוספירה של נוגה נעה בין 420 ל-500 מעלות צלזיוס. חם מספיק כדי להפוך גוש עופרת לשלולית מתכתית. ממצאים אלה איששו את השערותיו של סייגן והניבוי המוצלח בשילוב הקריזמה הטבעית שבה הוא ניחן הזניקו אותו לתודעת הציבור הרחב והיו הצעד הראשון בדרך לקריירה מוצלחת מאוד. הוא כתב ספרי מדע פופולרי ומדע בדיוני וסדרות הטלוויזיה שהנחה זכו לשבחים רבים. האמרה המזוהה ביותר עם סייגן היא מיליארדים על גבי מיליארדים. אמרה שבה הוא השתמש כדי להמחיש כמה כוכבים יש ביקום. הוא נטע לחזור עליה מדי פעם. Billions, billions, trillions, trillion, million, 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 billion, 400 billion suns, billion, trillion, million, billion, trillions of orbiting snowballs, billion, 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 trillions, million, 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 billion, 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 million, billion, 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 million, million, billion, 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 million, 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 billion, million, 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 billion, 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 קארל סייגן כאמור האמין בכל ליבו שישנם יצורים חיים אחרים ביקום. לא רבים יודעים שסייגן היה גם המדען הראשון ששקל ברצינות את האפשרות של הערצה באלף של כוכב לכת אחר. הערצה, טרפורמינג באנגלית, היא שינוי כוכב לכת או ירח כלשהו במטרה שיווצרו עליו תנאים דומים יותר לאלה שבכדור הארץ שיאפשרו ליישב עליו בני אדם ביום מן הימים. הרעיון הופיע בספרות המדע הבדיוני שנים רבות לפני סייגן, אבל אף פעם לא נשקל ברצינות. אחרי הכל, אלו היו הימים שלפני לוויינים וחלליות מאוישות. אבל סייגן ומדענים אחרים אחריו ידעו שהתיישבות על כוכב לכת אחר היא מטרה שאנחנו חייבים לשאוף אליה. זה לא סוד שהאוכלוסייה העולמית הולכת וגדלה משנה לשנה, וכדור הארץ נעשה צפוף יותר בבני אדם. עם זאת, מטרת ההרצה היא לא להקל על הצפיפות הזו באמצעות העברת חלק ניכר מהאוכלוסייה הקיימת לכוכב לכת אחר. קל הרבה יותר מבחינה מעשית לפתח אזורים לא מיושבים על פני כדור הארץ, כמו סיביר או מדבר סהרה, מאשר לשנות תכונות של כוכב לכת שלם. המוטיבציה שביסוד רעיון ההרצה היא יצירת עותק גיבוי למין האנושי. פיצוץ האוכלוסין מטיל עומס כבד על משאבי כדור הארץ, ואם לא נמצא דרך להתפשט לכוכבים אחרים ביקום, זו תהיה רק שאלה של זמן עד שנגיע לקצה גבול יכולת עולמנו לכלכל כמות גדולה כל כך של בני אדם. ואם זיהום וניצול המשאבים לא יפגעו בנו, אז תמיד קיים סיכוי שאסטרואיד טועה יפגע בכדור הארץ ויעשה לנו את מה שעשה קודמו לדינוזאורים. רובנו שקועים מדי בצרות היומיום מכדי להקדיש מחשבה רבה לאירועים שהתרחשו, אם בכלל, בעוד אלפי שנים. אבל המדענים, בעיקר מתחום האסטרונומיה והאסטרופיזיקה, רגילים לחשוב במונחים של מיליוני ואף מיליארדי שנים. הם מבינים שהאיום על עתיד האנושות בטווח הרחוק הוא מוחשי יותר מכפי שנדמה לנו. ב-1961, באותו המאמר שבו הוא חשף את התיאוריה שלו לגבי הטמפרטורה על פניו של נוגה, סייגן הציע לפזר חיידקים באטמוספירה של נוגה כדי שימירו את הפחמן הדו-חמצני לתרכובות אורגניות מוצקות, בכך הם יסלקו אותו כביכול מהאטמוספירה. כשאחוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה יקטן, יחלש גם אפקט החממה, והטמפרטורה פני כוכב הלכת תרד לרמה שתאפשר קיום מים נוזליים בפרט וחיים בכלל. סייגן ידע כמובן שמדובר בתהליך שימשך אלפי ואולי אפילו מאות אלפי שנים, אבל כבר באותם הימים הוא היה מעורב באופן אינטימי בתוכנית החלל האמריקנית כיועץ מדעי, והוא ידע שהדבר נמצא בהישג ידה של הטכנולוגיה הקיימת. ברית המועצות כשלה בניסיון להיות הראשונה שתגיע לנוגה, אבל המרוץ טרם נסתיים. בשנת 1965 יצאה לדרכה חללית ונרה 3, שנועדה להיות החללית הראשונה שתחדור בפועל לאטמוספירה של נוגה, ולמעשה הראשונה שתגיע לאטמוספירה של כוכב לכת זר כלשהו. ונרה 3 בילתה כמעט שנתיים בחלל, הגיעה אל נוגה, החלה בצלילה אל תוך האטמוספירה, אבל אז הראה תקלה במערכת התקשורת של החללית. החללית המשיכה לאסוף נתונים, אבל הפסיקה לשדר אותם לכדור הארץ. אפשר לשער עד כמה היו אנשי תוכנית החלל הסובייטית מתוסכלים, כל כך קרוב, ועם זאת כל כך רחוק. כל העיניים היו נשואות כעת אל ונרה 4, שעזבה את כדור הארץ ביוני 1967. ונרה 4 הייתה גרסה משופרת של החלליות הכושלות שקדמו לה, וחלק מהמערכות הבעייתיות תוכננו מחדש. עם זאת, המהנדסים הרוסים עדיין לא ידעו למה לצפות כשתגיע החללית לנוגה. האם היא תמצא שם ביצות ואגמים, כפי שהיה מקובל לחשוב בעבר, או שאולי מדבר לוהט ויבש, כפי שעלה מהמדידות של מרינר 2. רק כדי להיות בטוחים, הסובייטים פיתחו מנעול מיוחד עשוי מסוכר. אם תנחת ונרה 4 בתוך אגם מים, המים ימיסו את הסוכר, המנעול ייפתח ואנטנות התקשורת יוכלו להיפרס כראוי. ונרה 4 הגיעה אל נוגה כעבור 5 חודשים והחלה בכניסה אל האטמוספירה. כל המערכות עבדו כהלכה, ומכשירי המדידה שעליה החלו משדרים נתונים בחזרה אל כדור הארץ בקצב מסחרר של ביט אחד בכל שנייה. ההפתעות לא איחרו לבוא. הסתבר שהעננים הלבנים והכמעט פסטורליים של נוגה אינם ענני מים. למעשה, באטמוספירה של נוגה כמעט ואין בכלל אדי מים. העננים הלבנים עשויים מטיפות זירות של חומצה גופרתית, שמוכרת לחלקנו בשמה הנפוץ חומצת מצברים. ההפתעה הגדולה השנייה הייתה צפיפות האוויר. המצנחים של ונרה 4 היו אמורים להיפתח בגובה של כ-26 קילומטרים, שם ציפו המהנדסים למצוא לחץ אטמוספרי גבוה מספיק כדי להאט את נפילת החללית. בפועל עם זאת, הלחץ האטמוספרי הנוגה היה גבוה בהרבה מכפי שהם שיערו, פי 100 מזה שעל כדור הארץ. האטמוספירה של נוגה כל כך צפופה עד שבגובה פני הקרקע לחץ האוויר מקביל ללחץ ששורר בעומק של קילומטר מתחת לפני הים אצלנו. לחץ האוויר הגבוה הביא לכך שמצנחיה של ונרה 4 נפרסו כבר בגובה של 52 קילומטרים במקום 26. החללית ריחפה באטמוספירה זמן ארוך בהרבה מהצפוי והסוללות שלה התרוקנו זמן רב לפני שהגיע לפני השטח. לא שזה שינה הרבה. סביר להניח שוונרה 4 נמחצה תחת הלחץ העצום קילומטרים רבים לפני שהגיעה אל הקרקע. בהמשך, הצליחה ברית המועצות להנחית חלליות נוספות על פניו של נוגה, ואלה הצליחו אפילו לשלוח מספר תמונות לפני שנמחו תחת הלחץ הכבד. וונרה 4 הייתה הצלחה מסחררת שסיפקה למדענים נתונים יקרים מפז לגבי התנאים הסוררים על נוגה. בה בעת היא גם סתמה את הגולל על חלומות ההערצה של כוכב לכת זה. אף חיידק לא יוכל לשרוד יותר מכמה שניות באטמוספירה שכזו, ולאו הכי אין כמעט עדי מים שהכרחים לקיום חיים ארציים. בנוסף, לנוגה כמעט ואין שדה מגנטי, ומכאן שפניו חשופים לקרינה קוסמית מזיקה ברמות גבוהות בהרבה מאלו שעל פני כדור הארץ. אבל אין משמעות הדבר שהערצת נוגה היא בלתי אפשרית. ארכימדס אמר פעם, תנו לי נקודת משען מתאימה ואני אניף את העולם כולו. באותו אופן, אם נשקיע משאבים בלתי מוגבלים ותקציבים בלתי נדלים, סביר להניח שנוכל להתגבר על כל הקשיים בדרך זו או אחרת. למשל, יש מי שהציע להפגיז את נוגה באסטרואידים ענקיים כדי להעיף חלק ניכר מהאטמוספירה לחלל, או לפרוס בינו לבין השמש אלפי קילומטרים של יריעות מחזירות אור כדי לחסום את קרינת השמש ולעצור את אפקט החממה. ברור לגמרי עם זאת שהרעיונות האלה אינם עומדים להתגשם בעשרות או אפילו במאות השנים הקרובות. הטכנולוגיה שנדרשת כדי ליישם אותם אינה נראית באופק, וקשה לדמיין מצב שבו ממשלה כלשהי תסכים להפנות משאבים בלתי מוגבלים לפרויקט כל כך שאפתני. במילים אחרות, חלום הערצת נוגה התפוגג כמעט לחלוטין. מעניין לציין שהנתונים שהחזירה ונרה 4 השאירו בכל זאת פתח קטן להגשמת חלום ההתיישבות על נוגה. ישנו אזור מסוים באטמוספירה, רצועה דקה בגובה של 50 קילומטרים מעל הקרקע, שבה לחץ האוויר הוא אטמוספירה אחת, כמו על כדור הארץ, והטמפרטורה היא רק כמה עשרות מעלות מעל האפס. בסביבה כזו בני אדם יכולים להתקיים בעזרת הגנה מינימלית בלבד, למשל אספקת אוויר וחליפה נגד הגשם החומצי. זאת ועוד, האוויר שאנחנו נושמים הוא קל יותר מהאטמוספירה הרגילה של נוגה, כך שבלון מלא באוויר שלנו יצוב באטמוספירה של נוגה כמו בלון מלא בהליום כאן על כדור הארץ. עובדה זו עשויה לאפשר לנו אולי יום אחד להקים מושבות מרחפות בנוגה, מבנים גדולים ומלאים באוויר שירחפו באטמוספירה הדחוסה. אני לא חושב שהייתי רוצה לחיות במושבה כזו באופן אישי, אבל בטוח שהנוף משגע. נוגה, שכולם ראו בו כוכב לכת טרופי ושופע מים, היה המועמד הטבעי להתיישבות אנושית. מאדים לעומתו נחשב בדרך כלל לאפשרות המושכת פחות. תצפיות אסטרונומיות במאה ה-19 הראו שמדובר בכוכב מדברי, יבש ולא מסביר פנים במיוחד. אך בד בבד עם התגליות שהפכו את חלום ההתיישבות על נוגה לבלתי אפשרי, נעשו תגליות חדשות שהפכו את מאדים למועמד המוביל בתחום הזה. האי דבון הוא אי רחב ידיים. על פי ויקיפדיה, דבון משתרע על 55,000 קילומטרים רבועים, והוא האי ה-27 בגודלו בעולם. אוכלוסיית האי הגדול הזה מונה בדיוק 0 בני אדם. הסיבה לכך היא העובדה שדבון שוכן בצפון הרחוק של קנדה, קצת יותר מ-1,000 קילומטר מהקוטב הצפוני, באזור אקלימי המכונה מדבר הקוטב. למרות שהטמפרטורה בדבון נמצאת מתחת לאפס ברוב ימי השנה, כמעט ולא יורד בו גשם או שלג. אבל אם תגיעו לדבון בתקופת הקיץ, תוכלו לחזות במראה בלתי שגרתי. במרכז האי, לא רחוק משפת מכתש גדול ועתיק, עומד מבנה קטן, עגול ולבן, ועליו מתנוסס דגל שאינו שייך לאף מדינה. שלושה פסים אנכיים, אדום, ירוק וכחול. אם תמתינו בסבלנות, תוכלו לראות את דלת המבנה נפתחת, וממנה יוצא אדם לבוש בחליפת חלל. ברוכים הבאים ל-F-Mars, ראשי התיבות של Flashline Mars Arctic Research Station, או בכינוי הלא רשמי שלה, ההתיישבות האנושית הראשונה על מאדים. התנאים ששוררים על מאדים הם במידה רבה היפוכם המוחלט של התנאים על נוגה. במקום אטמוספירה דחוסה ורותחת, האטמוספירה המאדימית דלילה וקרה. מאדים הוא כוכב לכת קטן יחסית. מסתו היא רק כעשירית מזו של כדור הארץ, ולכן כוח המשיכה שלו הוא רק שליש מזה שקיים כאן. העובדה הזו, בצירוף שדה מגנטי חלש מאוד, הביאה לכך שכמעט כל האטמוספירה המקורית של מאדים התנטפה לחלל ברבות השנים. הלחץ האטמוספירי על פני השטח הוא 6-10 מיליבר, בהשוואה ליותר מ-1000 מיליבר בגובה פני הים על כדור הארץ. לחץ האוויר המינימלי ביותר הדרוש לבני אדם הוא 61.8 מיליבר. מתחת ללחץ הזה, נוזלי גוף כמו מים בריאות ורוק בפה רותחים כבר בטמפרטורת הגוף, זאת אומרת 37 מעלות צלזיוס. בדומה לנוגה, גם האטמוספירה של מאדים מורכבת ברובה מפחמן דו-חמצני, אבל הגז כל כך דליל עד שאפקט החממה כמעט ואינו מורגש. כתוצאה מכך, שינוי הטמפרטורה על מאדים בין אזור קו המשווה והכתבים, בין שעות היום והלילה ובין עונות השנה, חריפים בהרבה מאלו שבכדור הארץ. למשל, הטמפרטורה על קו המשווה המאדימי עשויה להגיע ל-27 מעלות בצהרי היום, ואילו בכתבים היא יורדת עד למינוס 143 מעלות מתחת לאפס. הטמפרטורה הממוצעת על מאדים היא מינוס 55 מעלות, בהשוואה ל-14 מעלות אצלנו. זו גם הסיבה שבגללה הוקמה תחנת המחקר F-Mars בשנת 2000 על האי השומם דבון, קרוב כל כך לקוטב הצפוני. התנאים ששוררים בדבון, ובמיוחד באזור שמכונה מכתש הוטון, הם ככל הנראה הקרובים ביותר שאליהם ניתן להגיע בכדור הארץ לתנאים השוררים על מאדים. פרט לקור אז, הקרקע הטרשית והיבשה של דבון גם מזכירה מאוד את התמונות שצילמו הרובוטים שתרים את פני השטח של מאדים. בכל שנה, בתקופת הקיץ, מגיעה קבוצת מתנדבים אל תחנת המחקר ושוהה בה במשך חודש עד 3 חודשים. מטרתם היא לדמות עד כמה שרק ניתן את החיים במושבה אנושית על המאדים. הם מקפידים על משמעת מים, עורכים ניסויים מדעיים ועוזבים את מבנה התחנה אך ורק כשלגופם חליפת חלל. לוח הזמנים היומי שלהם מתואם ליממה באורך 24 שעות ו-40 דקות, בדומה לאורך היממה המאדימית. אפילו חלק מתקשורת הרדיו עם העולם החיצון במרכאות נעשית בעיכוב מלאכותי של 20 דקות בין שאלה ותשובה, כדי לדמות את ההשהיה בתקשורת שבין כדור הארץ ומאדים. ההנחות היחידות שמקבלים אנשי הצוות הם בעניינים שנוגעים לבטיחות. למשל, בזמן היציאה לשטח, אחד מהצוות רשאי להסתובב ללא חליפת חלל, ותפקידו לוודא שדובי קוטב לא מתקיפים את החוקרים. עיקר הפעילות בתחנה מתמקדת בניסויים מדעיים שיתרמו בשאיפה להקמת בסיס אמיתי על המאדים. הנה דוגמה לניסוי שכזה. מפקד המשלחת בשנת 2009 היה הגיאולוג פרופסור ורנון קרמר, ובסרטון שצולם בתחנה הוא מדגים לנו נס של ממש, הוצאת מים מהסלע. במקרה זה מדובר בסלע גבס, ג'יפסום באנגלית, שקיים גם במאדים.
We are now at the F-Mars laboratory in which we went out on an EVA. And guess what we discovered on the EVA? We discovered a mineral called gypsum, which is the same kind of mineral that we actually find on Mars. And here is an example of what gypsum looks like. What is really important about this gypsum is it contains water. All right, how much water can we actually extract from gypsum? Well, this particular piece right here contains about 2 teaspoons of water. All we have to do is heat it to pretty close to around 300 degrees Fahrenheit and we'll be able to extract the water. It is actually 2 hours later and what do we have? We have nothing. The gypsum has been, all the water has been taken off the gypsum, and all we have now is plaster of Paris, which we can use for cement or for molding or for making sheetrock or whatever you want to make. But the most important product that we have here is water. And what do we see here? This is water. I'll take this off for you. And so here we have water that we can drink, water that we can use for making oxygen, water that we can use for making energy. And so this is one of the useful minerals that we can find on Mars. And we were able to create this in the Mars habitat with the Mars habitat with the FMARS 12-2009 crew.
תחנת F-Mars הוקמה ומתוחזקת על ידי ארגון בשם Mars Society. ב-Mars Society חברים כ-4,000 מדענים, יזמים וחובבי חלל מכ-50 מדינות ברחבי העולם, ששמו לעצמם למטרה לקדם את רעיון הערצת מאדים וההתיישבות האנושית בו. הם מארגנים כנסים מדעיים בנושא, מגייסים תרומות וחסויות למחקרים רלוונטיים, וגם משתפים פעולה עם נאסה. הדגל האדום ירוק כחול שמתנוסס על גג תחנת המחקר הוא דגלה הבלתי רשמי של מדינת מאדים לכשתוקם. הצבעים מסמלים את התקדמות תהליכה הרצה, מקרקע אדומה וחלודה לנוף ירוק ופורח.
Hi, this is Brian Shiro at F-Mars. Today I'm going to show you around the inside of the hat to give you an idea of what it's like to live here. Come on, let's go see.
החיים בתחנת F-Mars לא קלים.
Okay. On the floor here are some garbage cans which are full of drinking water. And what we do is we pump it upstairs to our storage tank with this pump here and a hose.
אמנם יש למתנדבים ספריית DVD עשירה ולוח דארץ, אבל האוכל מגיע בקופסאות שימורים.
All the food here is meant to have a shelf life of at least one year.
מקלחות מותרות רק לעתים רחוקות.
We actually have a shower at F-Mars, believe it or not.
ועל פרטיות אמיתית אין מה לדבר כמובן. אלו חיים שמזכירים מאוד הפלגה ארוכה בספינה קטנה, צפופה ומוקפת דובים.
Let's look out the window for a minute. Well, there it is. Devon Island looks a lot like Mars.
ועדיין, כל מי שמשתתף בפרויקט עושה זאת בשמחה. למעשה, לא הרחק מתחנת F-Mars, ישנה תחנת מחקר נוספת בשם HMP, Houghton Mars Project, ובה מתנדבים שמבצעים פעילות דומה. ישנה גם תחנת מחקר מדברית ביוטה בארצות הברית. מה מביא את חברי Mars Society ואת המתנדבים שמבלים שבועות ארוכים ומפרחים בתחנות מחקר מבודדות להשקיע זמן, כסף ומאמץ כדי לקדם את הערצת מאדים? קל לפתור את השאלה הזו בכך שמדובר בחבורה של משוגעים לדבר בעלי זמן פנוי רב, אבל זו לא יכולה להיות הסיבה היחידה, במיוחד אם ניקח בחשבון שאין ולו ארגון אחד דומה שדוחף את היוזמה להרצת נוגה. הסיבה לכך קשורה לממצאים ולתגליות שנעשו לגבי הגיאולוגיה וההיסטוריה של הכוכב האדום ב-40 השנים האחרונות. הנתונים שהחזירו החלליות וכלי הרכב הרובוטיים שביקרו במאדים מעידים על כך שהתנאים במאדים היו פעם דומים למדי לאלו שעל כדור הארץ. הטמפרטורות היו נוחות ומים זרמו על פני השטח. התנדפות האטמוספירה של מאדים הביאה לצניחה משמעותית בטמפרטורת פני השטח שלו, אבל באופן פרדוקסלי, דווקא הקור האז עשוי להיות המפתח ליכולתנו להפוך את מאדים ביום מן הימים לתואם כדור הארץ. המים הנוזליים, כמו גם חלק מהגזים שנותרו באטמוספירה, קפאו, וכיום המדענים מעריכים כי בכתבים ומתחת לפני השטח קיימים מרבצים אדירים של קרח וקרח יבש, מיליוני טונות של מים ופחמן דו-חמצני. אם נמצא דרך להפשיר אותם, פני המאדים יוחסו באגמים בעומק של עשרות מטרים, והלחץ האטמוספירי יעלה עד לכשליש מזה שעל כדור הארץ. ברור שבטווח הארוך כוח המשיכה של מאדים לא יאפשר לו להחזיק באטמוספירה החדשה הזו וגם היא תתנדף אל החלל, אבל סביר להניח שיחלפו כמה מאות אלפי שנים עד שזה יקרה. הפשרת הקרחונים כצעד ראשון בדרך להערצה מלאה של מאדים לא תהיה עניין פשוט או זול, אבל בניגוד להצעות שהועלו לגבי הערצת נוגה, מדובר בפרויקט שנמצא באופן עקרוני בהישג ידינו. סביר להניח שניתן לממש אותו בכלים טכנולוגיים קיימים ובהשקעה כספית ניכרת אבל לא בלתי מתקבלת על הדעת. מספר רעיונות להפשרת הקרחונים הועלו לאורך השנים, והמוצלח שבהם הוא ככל הנראה ייצוא מלאכותי של גזי חממה על פני המאדים. כאן בכדור הארץ אנחנו כבר יודעים לייצר גזי חממה כמו פחמן דו חמצני, אמוניה ופריאון. היצור התעשייתי של הגזים האלה הוא כנראה אחד מהסיבות להתחממות הגלובלית אצלנו. הגזים סופחים קרינה תת אדומה שנפלטת מהקרקע ומחממים את הסביבה. התופעה הזו נחשבת לבלתי רצויה בכדור הארץ, אבל היא רצויה מאוד על מאדים. על פי חישובים שונים, אם נקים במאדים כמה מפעלים שיפיקו גזי חממה מלאכותיים יומם וליל, נוכל להעלות את טמפרטורת פני השטח של מאדים לרמה מספיקה לאפשר המסת קרחונים בתוך 50 שנה בלבד. אין ספק שהקמת מפעל גדול על כוכב לכת אחר היא אתגר הנדסי עצום, אבל הוא אינו בלתי מציאותי. שילוב מוצלח של תכנון נכון, אסטרונאוטים אנושיים ורובוטים מתקדמים עשוי להספיק כדי לעשות את העבודה. נוסף על כך, תהליך החימום הגלובלי שיתניעו גזי החממה הוא מטבעו תהליך בעל משוב חיובי, או במילים אחרות תהליך שמחזק את עצמו. ככל שיפשירו קרחונים רבים יותר, האטמוספירה המאדימית תקבל יותר אדי מים ומולקולות פחמן דו חמצני. השניים האלה הם בעצמם גזי חממה מעולים, ולכן יגבירו עוד יותר את תהליך ההתחממות שבתורו ימיס את הקרחונים מהר יותר וכן הלאה וכן הלאה. ככל שיעלה לחץ האוויר והטמפרטורות על פני השטח יהפכו לנוחות יותר, יהיה קל יותר לאסטרונאוטים לעבוד בחוץ. הם כבר לא יזדקקו לחליפות חלל כבדות, אלא רק למסכות חמצן ובגדים חמים. יעילות העבודה תגבר ותפוקת המפעלים תעלה. השלב הבא בתוכנית ההרצה יהיה כנראה איטי הרבה יותר. כאמור, האטמוספירה המאדימית עשירה בפחמן דו חמצני, אבל היא דלה בחמצן שחיוני לקיומם של חיים הפני כדור הארץ. מי שיוכלו לספק את החמצן הם ככל הנראה חיידקים המכונים כחוליות, ציאנובקטריה בלעז. הכחוליות מסוגלות לפרק מולקולות מים ולשחרר אטומי חמצן לאוויר תוך ניצול אנרגיית שמש בתהליך פוטוסינתזה. הן נפוצות מאוד על כדור הארץ והן חוליה חיונית בשרשרת המזון. שלא כמו צמחים למשל, הכחוליות מסוגלות לקלוט חנקן ישר מהאוויר ולהשתמש בו ליצירת תרכובות אורגניות. את אטומי החנקן האלה אנחנו מוצאים מאוחר יותר בכל בעלי החיים האחרים, במולקולות כמו ה-DNA, חלבונים חיוניים וכדומה. מאדים אני מאוד בחנקן, וכנראה שנצטרך לייבא כמויות גדולות של חנקן ממקומות אחרים במערכת השמש. אבל אם נצליח לעשות זאת, סביר להניח שהכחוליות יוכלו להעשיר את האטמוספירה של מאדים בכמויות גדולות של חמצן. ניסויים שנערכו על פני כדור הארץ ובחלל מלמדים שיש זנים מסוימים של כחוליות שעמידים בפני קור עז ותנאי סביבה קשים אחרים שישררו על מאדים בעשורים הראשונים לתקופת ההרצה. כשיעלה שיעור החמצן באטמוספירה במידה נאותה, נוכל להביא למאדים בעלי חיים מורכבים יותר. בתחילה עצות שיגדלו באגמים השלוליות, ואז צמחים פשוטים ועמידים, ולבסוף שיחים, עצים וחיות גדולות, שיהיו החלק האחרון בפאזל המורכב של הערצת מאדים. אבל הנה הקאץ', תהליך חמצון האטמוספירה על ידי הכחוליות יהיה כנראה תהליך איטי שימשך עשרות או מאות אלפי שנים. עד שהסביבה תתאים את עצמה לבני האדם, בני האדם יהיו אלה שיצטרכו להתאים את עצמם אל הסביבה. למעשה, גם אם נצליח ביום מן הימים להפוך את מאדים לתואם מושלם של כדור הארץ, יש דברים שכנראה לעולם לא נוכל לשנות ונצטרך ללמוד לחיות עמם. למשל, כוח הכבידה. כוח המשיכה של מאדים קטן בשני שליש מזה של כדור הארץ. כיצד תשפיע העובדה הזו על בני האדם העתידיים שיוולדו, יחיו וימותו על פניו של מאדים? אפשר רק לנחש. ניסיון טיסות החלל מלמד אותנו שלהיעדר כוח משיכה יש השפעות מהותיות על הגוף בטווח הארוך, החל מאיבוד מסת שריר, דרך ירידה בצפיפות העצמות ועד בעיות לב. אף אחד לא יודע איזו השפעה תהיה לכוח משיכה חלקי. מי יודע? יכול להיות שהם יתנסו לגובה רב יותר ויגמדו גם את שחקני הכדורסל הגבוהים ביותר על כדור הארץ. כך או כך, קרוב לוודאי שבני המאדים לא יוכלו לשהות בכדור הארץ תקופות ארוכות. גופם פשוט לא יעמוד במעמסה. מאדים יהיה ביתם האמיתי, לטוב ולרע. גם אם הקרינה האולטרה סגולה המסוכנת מהשמש נצטרך ללמוד לחיות, לפחות עד שכמויות האוזון באטמוספירה יעלו לרמה מספקת כדי לספק הגנה דומה לזו שעל כדור הארץ. קיימות שתי אסטרטגיות התמודדות אפשריות עם הקרינה, ולשתיהן תהיה השפעה ניכרת על הפיזיולוגיה או הפסיכולוגיה האנושית. האפשרות הראשונה היא חיים בתוך מבנים סגורים ומוגנים על פני הקרקע, או בתוך מערות תת-קרקעיות. סופרי מדע בדיוני הרבו לדמיין את המבנים הסגורים ככיפות רחבות ידיים, אבל בפועל צורת הכיפה לא הכרחית. אפשר לחיות באותה מידה במבנים שטוחים, נמוכים ורחבי ידיים, כמו מרכזי קניות וקניונים בכדור הארץ. שוב, מבחינה הנדסית זהו אתגר שאפשר בהחלט לעמוד בו. קניון מול אוף אמריקה במדינת מינסוטה שבארצות הברית למשל משתרע על פני למעלה מ-700,000 מטרים רבועים ומבודד היטב מסביבתו. הוא יכול לאכלס אלפי בני אדם ללא קושי. למעשה, למרות שמינסוטה היא אחת מהמדינות הקרות ביותר בארצות הברית, לא צריך להפעיל חימום בחללים הציבוריים של מול אוף אמריקה. חום גופם של בני האדם והחום שנפלט מהתאורה מספיק והותר לצורך הזה. בני המאדים יבלו את מרבית חייהם בתוך המבנים הגדולים האלה, ויצאו אל פני השטח רק לעתים נדירות ולתקופות קצרות בלבד, כדי לא להיחשף לקרינה המסרטנת. כיצד תושפע הפסיכולוגיה שלהם מאורח חיים כזה? האם יהפכו לאומה של אגרופובים שמפחדים ממרחבים פתוחים? האם יתפתחו מבנים חברתיים חדשים שיותאמו למציאות החדשה? לא נדע עד שלא ננסה. האפשרות השנייה להתמודדות עם הקרינה היא לשנות באופן יזום את הגוף האנושי. אנחנו לא יודעים לעשות זאת היום, אבל מדענים רבים משוכנעים שבעוד כמה עשרות שנים ספורות יהיו בידינו הכלים לשנות את גופנו באופן דרסטי אם נבחר בכך. אולי נוכל לשתול חלקיקי מתכת ננומטרים בשכבת האפידרמיס כדי שיעטפו את הקרינה המסוכנת, ואולי לשכלל את מנגני תיקון ה-DNA בתאים כדי לתקן בזריזות את הנזקים שתגרום הקרינה. שינויים גופניים שכאלה נראים לנו אולי מרחיקי לכת, אבל סביר להניח שלפחות חלק מבני המאדים יקבלו אותם בשמחה בתמורה לחיים שטופי שמש על פני השטח, ובנוסף שינויים שכאלה עדיפים מבחינה כלכלית על הקמת מבנים גדולים ויקרים. המשפט האחרון מוביל אותנו באופן טבעי למשהו ככל הנראה המכשול הגדול ביותר בדרך להרצת מאדים. כסף. קשה לראות מדינה כלשהי מסכימה לשים את טובת האנושות כולה על פני טובת תושביה שלה ולממן את פרויקט הערצת מאדים. זאת ועוד, על פי החוק הבינלאומי, אף מדינה לא יכולה לטעון לריבונות על הקרקע המאדימית. הנקודה הזו מעסיקה מאוד את חברי המארס סוסייטי, וכמה מהם העלו מספר רעיונות יצירתיים למימון הפרויקט. למשל, מכירת שטחי קרקע נרחבים לספקולנטים שיאמרו על עליית ערך הקרקע לאחר סיום תהליך ההרצה. על פי חישובים שונים, שיווק של 6.5% משטח מאדים בעלות של $10 בלבד לדונם עשוי להכניס למעלה מ-20 מיליארד דולר. פרויקט ההרצה יהיה יקר בהרבה כמובן, אבל המימון הראשוני ייתן דחיפה חשובה למאמצים האלה. מימון נוסף אפשר להשיג באמצעות פרסומות, חסויות ומכירת מקומות על החללית למיליארדרים, כפי שכבר נעשה בתחנת החלל. לתומכים בהרצת מאדים יש הצעה נוספת שתוזין מאוד את עלות ההתיישבות האנושית על מאדים. התוכניות הקיימות של נאסא לשליחת אסטרונאוטים למאדים מניחות שהמסע לכוכב הלכת האדום יהיה דו-כיווני. נביא את האסטרונאוטים למאדים, ואז נחזיר אותם לכדור הארץ, כמו האסטרונאוטים ששלחנו לירח. יש מי שחושבים שההנחה הבסיסית הזו של מסע דו-כיווני שגויה. הכוח לשלח את האסטרונאוטים לדרכם עם ציוד מספיק גם לחזרה ארצה, הופך את עלות המסע כולו לגבוהה כל כך עד שהיא מונעת ממנו לצאת לדרך מלכתחילה. על פי כמה הערכות, מסע חד-כיווני יעלה רק כ-10% מעלותו של מסע הלוך ושוב. המתנגדים לרעיון טוענים כצפוי שסיכויי ההישרדות על מאדים הם כל כך נמוכים עד שמדובר למעשה במשימת התאבדות. הטענה הזו לא מרשימה במיוחד את באז אולדרין, אחד משני האסטרונאוטים הראשונים שהגיעו לירח ותומך נלהב של רעיון Mars to Stay, מסע חד-כיווני למאדים. בריאיון שנתן בשנת 2010, השווה אולדרין את הנושאים למאדים למתיישבים הראשונים ביבשת אמריקה לאחר גילויה. ציטוט: אם אתה מתכוון לטוס למאדים, אתה צריך לקבל את ההחלטה שאתה נשאר שם לתמיד. ככל שיהיו לנו יותר אנשים שם, נוכל ליצור סביבה תומכת יותר. פרט למקרים נדירים ביותר, האנשים שטסים למאדים אינם אמורים לחזור ארצה. אם אתה במאדים, אתה נשאר שם. סוף ציטוט. אין כמעט ספק שמבין כל המיליארדים שחיים על כדור הארץ, ימצאו אלפי מתנדבים שיהיו מוכנים לקחת את הסיכון ולקנות כרטיס בכיוון אחד למאדים. הניסיון מלמד אותנו שחלוצים בכל תחום הם אנשים מיוחדים שלא נרתעים בקלות מסכנות ומקשיים. יכול להיות גם שהחברה האנושית שתקום על מאדים תהיה בבואה של ערכי מייסדיה, באותו אופן שבו האבות המייסדים של ארצות הברית הקימו אותה על בסיס ערכים חדשניים של חופש, שוויון וצדק, שהיו שונים מהערכים המקובלים במרבית מדינות אירופה באותה התקופה. במילים אחרות, ייתכן שההתיישבות במאדים תביא לא רק לשינויים ברמת האדם הבודד, אלא גם לחברה אנושית חדשה, בעלת ערכים שונים באופן מהותי מערכים שלנו.
We either muster the courage to go, or we risk the possibility of stagnation, cosmic radiation, zero gravity, Martian dust storms, back contamination. But these are dragons that we can take.
התחלנו את הפרק בניסיון להבין כיצד יוכלו בני האדם לשנות את כוכבי הלכת האחרים כדי להתאים אותם לצרכיהם, וגילינו שההרצה, אם ניישם אותה בפועל, עשויה לשנות אותנו במידה לא פחותה, אם כבודדים ואם כחברה. יש בכך מידה מסוימת של צדק פואטי, אם תרצו. כשאני חושב על זה, יכול להיות ממש נחמד לחיות על מאדים. אולי אפילו הייתי מוכן להתנדב בעצמי למסע חד-כיווני שכזה. כן, יכול להיות ממש נחמד. כן, מי אתם?
תודה, עולה בימה, מרס, אלי.
מה זאת אומרת קדימה למאדים? לא התכוונתי ברצינות. רגע, חכו, רגע. אני לא מוכן עדיין, יש לי דברים לעשות. רגע, אני עוד לא ערכתי את הפרק. רגע, רגע! זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית של הפרק. לפני שנמשיך אל פתרון חידתו של ניר, הנה דבר המפרסם. עושים היסטוריה בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית. מרכזייה הווירטואלית, אם עדיין לא נתקלתם במונח הזה, היא טלפוניה באמצעות טכנולוגיית הענן. היא מאפשרת לכל אדם ולכל עסק, עסקים קטנים ועד חברות גדולות, ליהנות משירותי טלפוניה מתקדמים בעלות נמוכה. הנה דוגמה לשירות טלפוני חכם ומתקדם שיכול לשדרג את העסק שלך. נאמר שאתם מפרסמים את העסק בכמה מדיות, למשל פרסום בגוגל, בעיתון ובאתר כלשהו. כמו כל קמפיין, חשוב לכם לדעת איזו מדיה הייתה האפקטיבית ביותר והביאה את מרב הלקוחות החדשים. באמצעות המרכזייה הווירטואלית תוכלו להקצות לכל ערוץ פרסום מספר טלפון וירטואלי משלו. כל שלושת המספרים יופנו אל מספר מרכזי יחיד, למשל מספר הטלפון במשרד או הטלפון הנייד שלכם. עכשיו מגיע הקטע היפה. באמצעות ממשק הניהול הגרפי של המרכזייה, תוכלו לקבוע שכל שיחה נכנסת מאחד המספרים הווירטואליים תגרום לכך שתשלח אליכם הודעה מיידית, במייל או ב-SMS. לכל מספר וירטואלי תהיה הודעה משלו, וכך אפשר לעקוב אחר האפקטיביות של כל אפיק פרסום. אם רוב המתקשרים חייגו למספר שפורסם בגוגל, סימן שהפרסום שם היה היעיל ביותר. במילים אחרות, מרכזייה הווירטואלית תעזור לכם לוודא שכל שקל שאתם משקיעים בפרסום עושה את העבודה ופוגע במטרה. דוגמה לשימוש נוסף היא מעקב אחר הפעילות בתפריט הקולי של העסק שלכם. אתם יודעים, הקש 1 להנהלת חשבונות, הקש 2 למזכירות וכו'. תפריטים קוליים יכולים להיות שימושיים מאוד, אבל גם מתסכלים מאוד. אם הלקוח לא מוצא את השלוחה שהוא מחפש או את המידע המוקלט שהוא צריך, הפסדתם את הלקוח. המרכזייה הווירטואלית מאפשרת לכם לבנות תפריט קולי בקלי קלות, ובאמצעות ההודעות המיידיות שתיארתי קודם, תוכלו לוודא שהתפריט הקולי באמת עוזר ללקוחות שלכם במקום לתסכל אותם. כל מה שצריך לעשות זה להצמיד הודעה כזו לצמתים מרכזיות בתפריט הקולי, וכך תוכלו לעקוב, אפילו בזמן אמת, אחר הבחירות שעושה המשתמש. אם למשל לקוחות רבים שמגיעים למחלקת המחירות מופנים לתא הקולי, סימן שמשהו לא עובד כמו שצריך במחירות. כאמור, מאזיני עושים היסטוריה מקבלים הטבה מיוחדת, מספר וירטואלי אישי בחינם למשך שנה שלמה. תוכלו לבחון את השימושיות של הטכנולוגיה המרתקת הזו בעצמכם ולראות איך היא עשויה לשדרג את העסק שלכם. אז איך מממשים את ההטבה? גולשים אל vpbx.coil ונרשמים לאתר, או לחילופין, מתחברים באמצעות אפליקציית הפייסבוק של vpbx.coil. ההרשמה היא בחינם ולא צריך להזין פרטי אשראי. לאחר מכן נכנסים אל דף צור קשר של האתר ושולחים הודעה בסגנון שלום, נרשמתי לשירות דרך עושים היסטוריה ואני מעוניין במספר וירטואלי אישי. תוך זמן קצר תקבלו הודעה דרך המייל ובה המספר המבוקש. פשוט מאוד. אז תודה רבה ל-vpbx.co.il על תמיכתם בעושים היסטוריה. בחידתו הקודמת שאל אתכם ניר דהן, מדוע קרני השמש היפות שבוקעות מבין העננים מתפרסות למניפה, אם קרני השמש שמגיעות לכדור הארץ מגיעות אליו כולן במקביל זו לזו. גם הפעם הצליח ניר להטל בכם ולשלוח אתכם למרדפי שווא. היו מאזינים שחשבו שאולי קרני השמש אינן מקבילות זו לזו, ואנחנו מסוגלים לראות את הזווית ביניהם, או שאולי מדובר בטיפות המים שבעננים ששוברות את האור כמו בקשת. בסופו של דבר, החידה נפתרה רק שהצליח אריאל גליל למצוא את הערך המתאים בוויקיפדיה. וזה לא היה קל, כי שמה של התופעה באנגלית הוא Crepuscular Rays. אנחנו מכירים את התופעה הזו בדרך כלל בשם God Rays או God Fingers. ראשית, קרני השמש שמגיעות לכדור הארץ הן אכן מקבילות, או ליתר דיוק כמעט מקבילות. אומנם השמש היא גדולה מאוד, אבל היא גם רחוקה מאוד, ולכן הזווית בין קרני אור צמודות היא כל כך קטנה, עד שאפשר לומר שהן מקבילות לכל דבר ועניין. האור שמגיע לנו מהשמש פוגע באטומים שבאטמוספירה ומתפזר לכל הכיוונים. זו הסיבה שלרוב אנחנו איננו יכולים לראות קרניים בודדות. מדי פעם, בעיקר בשעת הזריחה או השקיעה, עם השמש מאחורי עננים או הר גבוה, נוצרים אזורים מוצלים ואזורים מוארים, ואז אנחנו רואים קרניים כביכול. כעת, דמיינו את עצמכם עומדים באמצע כביש ארוך וישר בלב מדבר. הכביש הוא פס רחב, אבל הרחק באופק נוצרת האשליה שהוא מתכנס לנקודה אחת קטנה. זו אשליית הפרספקטיבה. ציירים מכירים אותה כבר מאות שנים, והיא מאפשרת להם להעניק לציורים שלהם מימד של עומק תלת ממדי. אותו הדבר קורה גם לקרני השמש. מכיוון שהן מגיעות ממקור מרוחק, הן נראות כאילו הן מתכנסות לאותה נקודה במרחק, נקודה שהיא כמובן במקום שבו נמצאת השמש. זו אשליה כאמור, ואם אתם לא מאמינים לי, אז הנה ההוכחה. נחזור חזרה לאותו הכביש בלב המדבר. אם נביט אל אופק אחד, נראה את הכביש נעלם לנקודה אחת, אבל אם נסובב את הגב ונפנה לאופק השני, נראה גם את הקצה השני של הכביש נעלם לנקודה אחת. באותו האופן אפשר לראות את מניפת הקרניים שבוקעת מהשמש כביכול חוזרת ומתכנסת לנקודה אחת בצד השני של השמיים, בכיוון הנגדי מהשמש. תוכלו למצוא תמונות יפהפיות של התופעה הזו ברשת. חפשו את הביטוי anti-crepuscular rays. ניר ישוב אלינו בפרק הבא עם חידה חדשה. מיד אחריי, פינת אורח מרתקת במיוחד. יאיר סוארי הוא מרצה לאוקיינוגרפיה במכללת רופין ושייט. הוא יסביר לנו כיצד ייתכן שסירות מפרס מסוגלות להפליג מהר יותר ממהירות הרוח. זהו, אנחנו נתראה בעוד 3 שבועות. להתראות.
שלום, אני יאיר סוארי. אני מרצה לאוקיינוגרפיה במרכז האקדמי רופין ומסיים ימים אלה את הדוקטורט שלי באוניברסיטת בר אילן. וחוץ מזה התעסקתי לא מעט בשייט תחרותי, ורציתי לדבר איתכם על סירות שמפליגות מהר ממהירות הרוח. אבל לפני שאנחנו מגיעים לדברים המתוחכמים האלה, בואו נדבר קצת על ההתחלה. מהר מאוד אחרי שאנשים התחילו לפתח כלים, אנשים שגרו ליד מקווה מים הבינו שאם הם יזרקו בולי עץ למים, הם יוכלו להגיע איתם ממקום למקום. בהתחלה זה היה בחתירה, אבל יש עם זה בעיה, זה קשה. אז מהר מאוד הם הבינו שאם הם ימתחו חתיכת בד או אור על הסירה שלהם או הגזע שלהם, היא תעזור להם להפליג ממקום למקום, לפחות בכיוון אחד, במורד הרוח. הראשונים שהפליגו עם מפרשים בצורה משמעותית היו באזור שלנו, הפיניקים והמצרים. השיטה שהם השתמשו בה הייתה, כשהרוח מאפשרת את זה, להפליג, נגיד, ממצרים לצור באמצעות מפרשים, ואת הדרך חזרה או לעשות עם משוטים, או לחזור חזרה כשהרוח מסתובבת והופכת לצפונית שלוקחת אותה מצור למצרים. דבר שיכול לקחת לפעמים חודשים. זה לא יעיל במיוחד, וכולם מאוד מאוד רצו ללמוד איך להפליג מול הרוח. במשך אלפי שנים, האנשים לא הצליחו להבין איך מפליגים לכיוון הרוח. אפילו קולומבוס שהפליג לאמריקה, מרחק שברור שאי אפשר לעשות אותו עם משוטים, עשה את זה על ידי כך שהוא הבין כיווני הרוחות שונים בתקופות שונות ובאזורים שונים של האוקיינוס האטלנטי. ולכן הוא הפליג הלוך באזור אחד בעונה אחת, עם הרוח מהגב, וחזר בתקופה אחרת ובאזור אחר, שוב עם הרוח מהגב. בערך 300 שנה לפני קולומבוס, הערבים התחילו להצליח לפתח סירות שמפליגות אל מול הרוח. סירה שמפליגה אל תוך הרוח נשמעת כמו דבר בלתי אפשרי, אבל היא נשמעת קצת יותר אפשרית כשמסתכלים לרגע על מטוס. למטוסים הראשונים היה מדחף מקדימה, שהסיע את המטוס קדימה, על ידי כך שהוא העביר אוויר מהחלק הקדמי של המטוס לחלק האחורי. אבל המטוס הזה לא נסע רק קדימה, הוא גם עלה למעלה כשהוא המריא. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה על ידי שימוש בכנפיים. הכנפיים הם פרופיל אווירודינמי, שכשאוויר זורם עליו, מייצר כוח בכיוון שהוא בערך 90 מעלות לציר האורך שלו. וזו השיטה שבה השתמשו גם הערבים. הערבים בנו מפרשים גבוהים וצרים, שניתנים למתיחה לא רק לרוחב הסירה, כמו המפרשים שאנחנו מכירים על סירות עתיקות בסרטים, אלא גם במקביל לציר הקדים אחורה של הסירה. מפרשים האלה מייצרים עילוי, בדומה לעילוי של כנף המטוס, שלוקח את המטוס כלפי מעלה וקצת קדימה. גם כוח העילוי שמייצרים המפרשים האלו לוקח את הסירה קדימה והצידה. ברור שהסירה מעדיפה להפליג לכיוון החרטום שלה, ולכן הוסיפו כנף נוספת לסירה, הכנף הזו נמצאת מתחת למים, והיא מבטלת או מתנגדת להיסחפות הצידה, נקראת חרב. עכשיו, כשיש לנו סירות שמסוגלות להפליג לכיוון מוצא הרוח, אפשר לשווק את הסחורה שלנו גם כשהרוח לא רוצה שנשווק אותה. קפיצה גדולה לכלכלה העולמית. מה שעשיתי עד עכשיו זה לנתק את כיוון ההפלגה של הסירה מכיוון הרוח, ולהראות שסירות יכולות להפליג מול הרוח. אבל אנחנו התכנסנו בשביל להבין איך סירות מפליגות מהר מהרוח, ובשביל זה אנחנו צריכים להיעזר בניוטון. מה שניוטון אומר הוא שגוף נמצא בשיווי משקל, כל עוד לא מופעל עליו כוח. אם נתרגם את זה ליומיום, ונתעלם רגע מהחיכוך עם האוויר, כדורגל שנותנים לו בעיטה, מופעל עליו כוח, ולכן הוא מאיץ. ברגע שהכדור מאבד מגע עם הרגל, הוא ימשיך עד אינסוף, באותו הכיוון ובאותה המהירות. אם מסתכלים לרגע על מערך הכוחות שפועל על גוף הסירה, פועלים עליה כוחות דחף שמייצים אותה, וכוחות גרר או חיכוך שמייטים אותה. כוחות הדחף תלויים בעוצמת הרוח. כוחות הגרר תלויים בעיקר בחיכוך עם המים. כל עוד כוחות הדחף יהיו גדולים מכוחות החיכוך או הגרר, הסירה תמשיך ותאיץ. אם ככה הבנו בעצם שסירות, לפחות תיאורטית, יכולות להפליג מהר ממהירות הרוח. ואכן, מהרגע שהבינו את האפשרות התיאורטית הזאת, התחיל מרוץ לכיוון הפחתת כוחות הגרר והעלאת כוחות הדחף. המרוץ הזה כולל הרבה שינוי בחומרים מהם בנויים הסירות ובמבנה שלהם, והיום בתחרות גלשנים, כשיש רוח של 18 קשרים, הגלשנים יכולים להפליג במורד הרוח גם במהירות של 27 קשרים, ויש סירות שיכולות להפליג גם פי 2 ממהירות הרוח. תודה רבה.
יוסטון, כאן בסיס לוי, הקוקו נחת. ממש יפה כאן במאדים, אתם יודעים. הרבה עצים, שלג ונערות צורמים. רגע, אני חושב שאני רואה, זה נראה כמו ילדים שמתרחצים בנהר. יוסטון, יכול להיות שפספסתם משהו באמרה? ילד, אידי סודה, חרשו, ילד.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.